ושכינתה, ודחילו, ורחימו, ורחימו, ודחילו, חדה, אותיות יודקה, ואותיות דווקי, וחודשים, בשם כל ישראל. תיקון חד וחמשים. תיקון 51. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מהי את אלהכי וכמו קדמאין, כל אתין לריבויה, ודע את אורייתא כלילה מאלף ועד תו. דבא יתבריאו שמיה וראה. פתח רבי שמעון ואמר, מה שכתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. יש לשאול, מהי את? למה הוא צריך לומר את המילה את? הוא משיב, אלא הכי הוקמו קדמאין, אלא כך פירשו הראשונים במסכת פסחים, דף כ"ב עמוד ב', כי כל אתין לריבויה, כל מקום שכתוב את, בא לרבות.
הרב, כשאומרים ראשונים מתכוונים לאנשי בית ראשון? ואחרונים זה...
לא. ראשונים זה בערך לפני 1,000 שנה. כן. ודע את, וזה בא לרבות מילת את. אורייתא כלילה מאלף ועד תו. את התורה כלולה מאלף ועד תו. דבא יתבריאו שמיה וראה. שבכף בית אותיות התורה נבראו השמיים והארץ. אתם יכולים להוסיף את ה... וכן בכף בית אותיות התורה נבראה הארץ. לכן כתיב את השמיים ואת הארץ. יש כאן בעייתיות במינוח, כיוון שהמילה את אינה נצרכת בעצם. היה אפשר לומר, בראשית ברא אלוהים, השמיים והארץ.
שמיים וארץ.
מה? או שמיים וארץ, כן. אבל אנחנו רוצים את השמיים, עם הידיעה. אנחנו מדברים על שמיים מיוחדים.
השמיים והארץ.
כן, השמיים והארץ. מה זה את ואת? אז כאן יש ריבוי, מה זה הריבוי הזה? יחד עם השמיים והארץ יש מנגנונים גנוזים שאנחנו צריכים לפענח אותם. צריך להוציא אותם מן ההסתר לגילוי. וחז"ל אומרים שזה בעצם כל האותיות. האותיות זה הריבוי, מאלף ועד תו. שהאותיות האלה לא רק מדברות על האותיות, עוסקות באותיות עצמן, אלא בכל הצירופים האפשריים.
אם אין שם פסיק אחרי העת, זה כאילו העת זה גם בריאה.
כן, אבל אנחנו, זה בדיוק זה. זאת אומרת שיש יחד עם השמיים והארץ, הרי עת זה עם, נכון? בעברית. יחד עם זה, אתה צריך להבין שיש את כל המכלול. במילים אחרות, השמיים והארץ זה לא מה שאתה חושב, זה כל מה שאפשר להיות, כולל הכל. ועם מה? בדרך מה? דרך כף בית אותיות. כלומר, דרך כף בית אותיות נבראו השמיים, דרך כף בית אותיות נבראה הארץ. ובשביל מה אני צריך את כל השילובים האלה? כי כל הצירופים שיש בכף בית אותיות נדרשו כדי לברוא את כל מה שאני מכנה שמיים, וכל הצירופים של קו בית אותיות של לשון הקודש הוצרכו והשתמשנו בהם כדי לברוא את הארץ. לפי זה צירוף הנדרש לאל הוא בית ראשית, שתי ראשיתות, ושיעור הכתוב הוא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. דהיינו, בתורה הכלולה מאלף ועד תו, שנקראת ראשית, לכן בראשית ולא בראשונה, באמצעות ראשית, וכאן התורה היא הראשית, בעזרת התורה, באמצעות התורה, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ.
אם דרשנו על העת הראשון, עכשיו אפשר לדרוש גם על העת השני.
כן, נכון, אבל עכשיו החידוש הוא הבראשית. כלומר, גם כאן יש בעיה סמנטית, שהרי אי אפשר לומר בראשית ברא, זה לא עובד ביחד. בראשית הבריאה, בראשית הקיץ, בראשית החורף. אין דבר כזה בראשית ברא, אלא אם כן אתה חושב שבראשית זה שם של מישהו, זה תיאור של מישהו. וזה בדיוק מה שאומרים כאן חז"ל, בראשית, באמצעות מי שנקרא ראשית. מי נקרא ראשית? על הרבה אלמנטים, ביניהם התורה וישראל.
אותיות התורה אפשר?
מה?
האותיות א' עד ת' זה ראשית?
זה... כמובן שזה האותיות, אבל לא רק האותיות כפי שאתה רואה אותן היום, אלא צירופי האותיות. כל הבניין הפנימי של האות לפני שעות הופכת להיות אות ממשית, מוחשית. הדיבור, כמובן שמטפל באותיות, עוסק באותיות, אבל יש כאן מימד הרבה יותר רחב מאשר הציור של האות. אפשר לומר שזה סימנים אלוהיים, כן, של חיתוך קולות. טוב, מה אנחנו רואים מהדבר הזה? שיש כאן פסוק ראשון שפותח את התורה שאומר דרשני. אנחנו לא יכולים לקרוא את הפסוק הזה שבהתחלה אלוהים ברא את השמיים והארץ. אנחנו מיד נפגשים כאן עם בעייתיות של בניין של פסוק שבעברית הוא לא עומד, לא עובר מסע. אז אני חייב עכשיו לדרוש את כל הפסוק הזה, כיוון שיש לי בעייתיות, וכיוון שרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום דורש את כל התיקונים האלה על המילה בראשית, והוא חייב עכשיו ללכת קצת יותר הלאה ולראות מה נברא, מה זה הבראשית הזה, האם בראשית זה התחלה? ואנחנו כבר רואים שזה לא התחלה, שיש כל מיני צירופים במילה הזאת. וכאן יש בעצם כינוי חדש לבראשית, שזה בעצם התורה. התורה שכלולה מאלף ועד תו, שנקראת ראשית. טוב. ועוד, מה שאומר רש"י בבראשית, שכל תולדות השמיים והארץ נבראו ביום ראשון. וכל אחד ואחד נקבע ביום שנגזר עליו. הוא שכתוב את השמיים לרבות תולדותיהם. זאת אומרת שרש"י מוסיף עכשיו רובד, רש"י מן הראשונים, אומר שזה בעצם לא רק הדבר עצמו, אלא כל התולדות שיצאו מאותו דבר. ואותו דבר ביחס לארץ. הארץ ותולדותיה. מה מולידים השמיים ומה מולידה הארץ. כל זה כלול בעניין הזה, חוץ מעצם העובדה שהתולדות כבר נבראו ביום הראשון. זאת אומרת, הכל היה כבר, הכל נברא. אז מה קרה במשך ששת הימים האחרים? שאלה, נכון? כאן יש לנו חידוש. כשהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, הכל כבר נברא. השמיים וכל תולדותיהם, הארץ וכל תולדותיהם, תולדותיה. אז מה זה כל השאר? בגלל זה אנחנו צריכים ממש להעמיק בנושא ולראות מה קורה כאן. ועוד יש לדרוש מה שכתוב, את השמיים, הנה שמיים דה קודשה בריחו. עכשיו בכלל אנחנו מרחיבים את כל הרעיון, ורבי שמעון אומר, זכותו תגן עלינו אמן, שהשמיים זה בעצם הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא, דהיינו התפארת הנקרא שמיים. עכשיו, מה זה הקדוש ברוך הוא בתורת הקבלה? זה לא אין סוף ברוך הוא, אלא זה זעיר אנפין. זאת אומרת שכשאנחנו עוסקים בשמיים, אומר לנו רשב"י שבראשית ברא אלוהים את השמיים, בעצם נבראו שש ספירות של התפארת. חסד, גבורה, תפארת. נצח עוד ביסוד. הנה, זה מה שנברא. זה נקרא שמיים. כל זה נקרא שמיים. בסדר? וכמובן, מה זה הארץ? המלכות. אז אנחנו עכשיו ניגשים כבר למקום אחר, למדרגה אחרת. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא שש מדרגות והשביעית. לכן דרשנו כמה פעמים שלא כתוב בתורה בשום מקום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, אלא שהוא ברא שש מדרגות. כי ששת ימים עשה. הנה, ואחרי זה את הארץ. לכן הדאו בכתיב, זה שכתוב ואתה תשמע השמיים, שהכוונה שישמע הקדוש ברוך הוא הנקרא שמיים את תפילות ישראל.
הוא לא מרגיש.
ועת ומילת עת בא לרבות בת זוגה עימה, את המלכות שהיא בת זוגו של זעיר אנפין הנקרא שמיים. הנה בת זוגו של השמיים, והוא שורש המלכות הדבוקה בתפארת לעד לעולם. זאת אומרת שהמלכות שסידרנו כאן קשורה במהותה, כיוון שמאיש לוקח הזאת. אז המלכות, איפה השורש שלה? כאן. ליתר דיוק, באתרה של היסוד פה. אבל לא חשוב, היא קשורה לתפארת.
אבל היא מקבילה לשבת.
כל החיים שלה, מה?
היא מקבילה לשבת.
נו.
שבת פעם משם? משש ספירות?
אמרנו כבר ששבת זה חוכמה. נכון? שבת קודש. כשהיא מופיעה במלכות זה משהו אחר. כי כל דבר שבקדושה, אף על פי שהוסר ממקומו, שורשו נשאר תמיד במקום שהיה בו. זאת אומרת שהמלכות יצאה ועכשיו היא פרצו בפני עצמו, אבל השורש שלה תמיד קיים. לא יכול להיות שאני מנותק משורשי. למשל, הנשמה שלנו שירדה והתלבשה בגוף, אל תחשבו שהיא נותקה ממקורה. אם היינו יכולים ומסוגלים לראות, היינו רואים קו מחבר בין הנשמה שבתוך גופי ובין שורשה, והקו הזה אף פעם לא נגמר, אף פעם לא נעלם. כן, מעל לראשי האנשים יש צינור שמחבר אותו עד לשורש נשמתו. את זה אמורים לראות.
שבוע.
את זה אמורים לראות כל הזמן. בעלי החיים רואים את זה. כלב רואה את זה אצל בן אדם, ולכן הוא פוחד ממנו. במקרה טוב. במקרה הלא טוב, או פחות טוב, אז האור הזה קצת עמום, ואז הכלב לא מזהה שיש מולו בן אדם. אבל אם הוא היה מזהה שזה בן אדם, אולי היה מתקרב. חיה אמורה לפחד מבן אדם. היום זה הפוך, נכון? חיה לא מתקרבת לבן אדם. חיה מתקרבת לבן אדם כשהאדם הזה איבד את הכוח המחבר הזה. לא שהוא הלך, אבל הוא לא נראה. ברגע שהוא לא נראה, זאת אומרת שהאדם הזה לא מפתח ממש את הקשר שלו עם העיוני. אבל הקו הזה נמצא. לעולם, תמיד קשור למקורו. אותו דבר המלכות. המלכות תמיד, גם אם היא פרצו בפני עצמה, היא חייבת להיות קשורה לשמיים. איך אפשר לקרוא לשמיים האלה? תורה. נכון, תורה מן השמיים. והמלכות זה המלכות. לכן צריך לחבר תורה ומלכות. אסור לנתק את התורה מהמלכות. התורה היא חלק. המלכות היא חלק מהתורה. אין דבר כזה תורה בלי מלכות, ואין דבר כזה מלכות בלי תורה. כן, לא יפה עשיתם. שתורתי זכרתם, ומלכותי לא זכרתם. צדיקי הדורות. ומה שכתוב ואת דעת צדיק ובת זוגה. זה היסוד ובת זוגו. עכשיו אנחנו נכנסים לרזולוציה יותר, כן,
נקודת הריתוף
ממוקדת, ועכשיו אנחנו מבינים שזה בעצם עתר את היסוד שהפכה להיות בסופו של דבר פרצוף בפני עצמו. דהיינו, הוו הוא היסוד. אז כל שש הספירות הללו זה וו אחת גדולה, כן? ופה זה ה. של י' כ' ו' כ'. אז זה היסוד, ומילת את בא לרבות את שורש המלכות שבעתר את היסוד. הנה העת. הדבוקה עם היסוד לעד לעולם. גם אם היא עכשיו פרצוף, אתה רואה אותה למטה, אתה לא יודע איפה היא תמיד קשורה לשם, ואסור לך אתה לנתק אותה. לשם ייחוד, קודשה וריחו ושכינתה. כל הזמן, כל הזמן, לפני שאנחנו פותחים שום דבר.
עץ החמש.
כמו שכתוב, ועץ חיים. לכן גם אנחנו, כשאנחנו נוטלים את הלולב ואת מיניו, אסור לנו בשום פנים ואופן להפריד הלולב ומיניו מן האתרוג. או האתרוג מן הלולב ומיניו. צריך כל הזמן להחזיק את האתרוג ב... יד שמאל, את הלולה ואת המינים האחרים ביד ימין, וכל הזמן לחבר ביניהם. תסתדר מה שאתה רוצה עם הסידור שלך, עם המחזור שלך. אלה לא צריכים להתנתק לעולם. ומה שכתוב, כן, הארץ היא הנוקבה דזירן פין עצמה. זאת הארץ בה הידיעה. השמיים בה הידיעה, הארץ בה הידיעה. מנה דה חולהו, שהיא הכלי לקבל את כל האורות העליונים. כל פעולות של זעירנפין יוצאות לפועל על ידה. היא מוציאה לפועל את כל מה שגנוז בזעירנפין. להפקה בה זרעין ואיבין. להוציא בה ועל ידה נשמות קטנות של המון עם הנקראות זרעים, ונשמות גדולות של הצדיקים הנקראות פירות. יש לנו זרעים ויש לנו פירות. זרעים זה אנשים קטנים, פירות זה צדיקים. כל זה יוצא מאותו חיבור בין זעירנפין ובין המלכות שמוציאה לפועל. ורזה דמילה וסוד הדבר נרמז במה שכתוב, וכל שיח השדה, כלומר, מי זה שיח השדה? הוא היסוד, שיח של השדה, מלכות, דרם יהיה בארץ. וגומר, תרם מתייחד עם המלכות הנקראת ארץ, המוכנה להריץ פירותיה, כדי מפרש לעלה. כן, אז יש זמנים שהזיווג בהם נכון ובריא, ויש זמנים שאסור להתייחד. לכן צריך לכבד את אותם זמנים, וזה מה שנאמר, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ. למה? מה המשך הפסוק? מה זה וגומר? וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ. למה?
באדם עין, למה?
יפה. כי אין אדם עדיין שיעבוד את האדמה. כלומר, אין חיבור, אין זיווג. במילים אחרות, אתה רוצה לגלות פירות? עכשיו, יש לנו גם חידוש בשבילנו. מי שרוצה שהתורה שלו תגדל ותניב פירות, חייב לחבר את תורתו למלכות. אם תורתו אינה מחוברת למלכות, הרי שהתפארת אינה יכולה להוליד שום דבר, אז איך הוא יחדש בתורה חידושים? אתם מבינים מה אני אומר פה? זה מפחיד. זאת אומרת שאדם שהוא דתי, אבל אין לו את הבחינה הלאומית, הוא לא יכול באמת לחדש. כי אין פירות, כי אין זיווגים. זה זרע לבטלה. זה זכר בלי נקבה, חס וחלילה. צריך מאוד מאוד להיזהר. כך שבכלל לא ייתכן, למשל, על אחת כמה וכמה, אדם שקורא לעצמו מקובל, שלא מחובר למלכות ישראל. אין דבר כזה. לא נמצא בעולם, אין חיה כזאת, מקובל שאינו מלכותי. אז תקרא לו, אז קוראים לו, אז מה? אם אין לו את הבחינה הזאת, זה לא אמיתי. עכשיו, אתם מבינים את הקשר של רבי שמעון למלכות ישראל, ולמה הוא נאבק כל כך כדי להקים מדינה? אמר רבי שמעון לרבי אלעזר ברי, אומר לו, ברי, בני, חביבי, רזה אילה הכה, סוד גדול יש כאן, בפסוקים שקראנו. כי אף על גב דחולה יתברי ויתקן בשמה דיות כבפקה, אף על פי שהכל נברא ונתקן בשם הוויה, דהיינו כל ארבעה עולמות, מראש עולם האצילות עד סוף עולם העשייה, נבראו ונתקנו על ידי ארבע אותיות שם יות כבפקה. וכן ארבעה פרצופים של אבא ואמא, זכר ונקבה, נתקנו על ידי ארבע אותיות של שם י' כבפקה. ועינון שהם נרמזים במה שכתוב את השמיים ואת הארץ. הוא מפרש, ורזה דמילה וסוד הדבר הוא כי י' כבשמיים, י' כהם אבא ואמא, משפיעים את המוחים בשמיים, ווו' בארץ. הדאו דכתיב, כן, ווו' בארץ, כל ווו' של זיירנפין משפיע את אות ה, שהם סוד ה גבורות במלכות הנקראת ארץ. אז מה זה י, כ, ו, כ? אבא, אמא, בן ובת, משפחה. כי היא נבנית על ידי הגבורות. המלכות חייבת להיבנות כלי על ידי הגבורות. אז החמש גבורות ניתנות בה, ממי? ממנו. הרי היא יצאה ממנו. אז הוא בונה אותה. חמש גבורות, ואחרי זה משפיע בתוכה חמישה חסדים. ואז היא הופכת להיות בעלת עשר ספירות. ובפרט ביותה אחור באחור עמו. כן? כשהיא נמצאת אחור באחור, מדרגה תחתונה או אחוריים. עדה הוא דכתיב, זה שכתוב, יסמכו השמיים, כן? אותיות י'קה, משפיעים בזעיר אנפין, הנקרא שמיים, ותגל הארץ, ו'קה. כי אות ו' של זעיר אנפין משפיעה, כן? חמש גבורות במלכות הנקראת ארץ. זה השמחה הגדולה. יסמכו השמיים ותגל הארץ. אם לא כך, אין שמחה ואין גילה. כן? להזכירכם ששמחה וגילה זה שתי בחינות שמופיעות בחתונה. תחת החופה. למה? כי זה חיבור בין שמיים וארץ גם כן העליונים. באותו זמן. הוא מסיק דברה ואומר, אם כל דד יכולה התקן בארבעת ון, עם כל זה שכל העולמות וכל הפרצופים כבר נתקנו בארבע אותיות השם הוויה, לנחית נביאו מלעלה על זרעין ואיבין, לא ירד השפע מלמעלה על זון, כדי להחזירם פנים בפנים, בשביל להוליד את הנשמות הנקראות זרעין ופירות, דעינון, שיח השדה ואיו צדיק, שהם נבראות על ידי שיח השדה, והוא שהוא היסוד הנקרא צדיק כדלהלן, ועשב השדה דאי הוא עמודה דאמצעיתה, על ידי התפארת שבעמוד האמצעי כדלהלן, ולמה זה לא יעשה את הפירות האלה? ולמה? לא ירד השפע עליהם? כמו שכתוב, כי לא ימתיר השם אלוהים על הארץ. בגין דאדם, אין. הנה, זה המשך הפסוק שחיפשנו קודם. למה אין את החיבור הזה? למה השפע לא מתגלה? כי אדם לא נמצא. לפי שעדיין לא היה אדם שיעלה את המן וימשיך את המוחין דאבא לצורך הייחוד של זו. זאת אומרת, אם האדם, ישראל, נקראו אדם, עין, אם עדיין לא הופיע עם ישראל בעולם, אין חיבור בין העולמות. כן, מפחיד. בלי ישראל בעולם, העולם מתייבש.
למה הרב אומר ישראל?
כי האדם זה ישראל. אתם קרויים אדם. ואין אומות העולם קרויות אדם. מה זה והאדם עין? כן. עם ישראל מעלה מן. זאת הפונקציה שלנו. דרכנו יורד השפע האלוהי לעולם. אנחנו מחברי שמיים וארץ. ואז יש י' כ' ו' כ', שהוא שם מה? שבחוכמה שמספרו אדם.
אני לוקח את זה לקצה.
כלומר, אנחנו חייבים לגלות בעולמנו את השם הזה. שם מה? שזה בעצם הגאולה שזה חיבור זכר ונקבה. מתי עשינו את הדבר הזה בהיסטוריה? כשהגענו להר סיני.
איך?
הרי כתוב, אילו קרבנו השם להר סיני ואפילו לא נתן לנו את התורה, דיינו. אז מה עשינו שם?
איזה דיינו זה?
זאת אומרת שעצם זה שהתקרבנו כבר להר סיני, שהיינו בהר סיני כאיש אחד בלב אחד, זה כבר הוליד את הזיווג הגדול שנקרא שמה של הגאולה. כמה ימים זה לעומר, ראש חודש סיוון של מתן תורה?
50?
45, שמה. מתי הגענו להר סיני? בראש חודש. אתם איתי או שאתם באוויר?
אני מבולבל, אני לא מבין איך זה דיינו ואיך זה כאילו.
כן, זאת אומרת שיש...
התולדה של סיני זה לא סיני להישאר בסיני ולגמור את הסיפור שם, זה לא דייני. זה דייני ביחס לאיפה שבאתי, כן.
אתה לא הבנת בכלל מה אמרתי.
אז בגלל זה אני
אמר. לא דיברתי על מתן תורה בכלל. דיברתי על קרבה להר סיני, בראש חודש. חתן תורה זה בו״ו, זין. אני מדבר על ראש חודש. לא צריך אפילו תורה. עצם זה שהתקרבתי למקום שנקרא סיני, דיינו. מה זאת אומרת? כי סיני זה לא מקום, סיני זה עולם הבא. ברגע שהתקרבתי לעולם הבא וקרבתי את העולם הבא לעולם הזה, דיינו. איך עשיתי את הדבר הזה? אז קרה משהו בראש חודש סיוון. לכן זה בעצם תמיד 45 יום לעומר, שזה שם הגאולה. שם מה? אדם. וזה נקרא לעבוד את האדמה. עכשיו אתם מבינים מה הקשר של הר סיני לשמיטה. זה עבודת האדמה. שואלים חכמים, מה העניין שמיטה, שמיטה אצל הר סיני? הנה, זה העניין. ברגע שהתקרבת להר סיני, לא כתוב למתן תורה, תשימו לב. להר סיני. אני חוזר, מתי הגענו להר סיני? ראש חודש. לא במתן תורה. במתן תורה היינו כבר כמה ימים שם. בסדר? אז למה חסר ישראל? מה עושה ישראל בעצם? כשהוא מתקרב להר סיני, מה זה שעם ישראל התקרב להר סיני, היה בהר סיני, למרגלות ההר בראש חודש? מה זה אומר מבחינה רוחנית, מבחינה קבלית? שהתחלנו להעלות מן. עם ישראל העלה מן. כלומר, הוא חיבר את עצמו, את העולם הזה, למדרגה שנקראת סיני, שהיא בינה. ברגע שיש דבר כזה, שעם ישראל מעלה עדים, זהו, נגמר הסיפור. כל השפע רק עתיד לרדת.
זה הפעם הראשונה?
כן. כעם, אף פעם לא עשינו את זה. לכן, כי לא היה מי שיעלה את המן למלכות, הנקראת אדמה. והיא תעלה אותם לזה, ושניהם יעלו לאבא ואמא להמשיך להם את המוחים, שעל ידי זה יוכלו זון לחזור פנים בפנים ולהתייחד למטה במקומם. אין עם שיעשה את זה, אין אדם, אין שפע, העולם חוזר לתוהו ובוהו. נגמר הסיפור. רטרואקטיבית, הכל מתבטל, מחבים את האורות. סוגרים את הכל, והקדוש ברוך הוא בורא עולם אחר.
רגע, הרב, אם היינו קרובים לבינה, אז, ולחבר את זה לספירות העומר, אז כאילו אנחנו צריכים להיות באזור החסד, והספירת העומר לא שלמט אותנו היא הפוכה, היא הולכת...
מה אתה אומר? על מה אתה מדבר עכשיו? תחזור, תגיד לי על מה אתה מדבר, מה הנושא?
אתה אומר שאם ב-45...
כן.
התקרבנו לסיני, נכון. היינו במגמה הכי קרובה לסיני, זאת אומרת בינה.
נכון.
אז אני צריך להיות בתחום החסד, כי הוא הכי קרוב לבינה.
נו.
מבחינתי.
נו.
עכשיו, בספירת העומר, אתה אומר שאנחנו סופרים מלמעלה ללמטה.
נו.
חסד של חסד, גבורה
אוקיי.
של חסד.
נו, אז מה?
כאילו, אז ב-45, שאני סופר פה בארץ, אני צריך להיות יותר קרוב לאזור המלכות.
נו, זה מה שקרה, זה מה שקורה. מה זה 45? איזה אזור זה? באיזה ספירה אתה ב-45?
אמרת שאנחנו מתקרבים לבינה, שהתקרבנו לבינה במעמד הר סיני ב-45.
העלינו, מן לבינה. איזו ספירה זו השבוע האחרון של ספירת העומר? 45 זה השבוע האחרון?
כן.
איזה ספירה זה?
מלכות.
מה אתה רוצה? זה בדיוק זה. רק שמלכות לא מקבלת שום דבר, אם לא הייתה העלאת מן מהמלכות לתפארת, מהתפארת שניהם לאבא ואמא וכו'. ולכן היו מוכרחים זון לעלות, הנה, לאבא ואמא, להתייחד שם פנים בפנים, כדי להוליד את נשמת אדם הראשון. בסדר? זה נקרא נשמת אדם הראשון. אז מאיפה בעצם נולדה נשמתו של אדם הראשון? מעצם זה שהמלכות העלתה מן יחד עם זעיר אנפין לאבא ואמא. אבא ואמא התייחדו והולידו את נשמת אדם הראשון.
זאת אומרת שזה גם רטרואקטיבית?
מה?
כאילו אנחנו מדברים עדיין על העניין הזה של הגענו להר סיני.
כן, אבל אני לא מדבר עכשיו על הר סיני, אני מדבר עכשיו על בראשית.
אוקיי.
בסדר?
אז חזרנו לבראשית, זה לא שכאילו הנשמה הולידה בזכות זה.
לא. אני מדבר עכשיו על בראשית, מאיפה נולדה נשמתו של אדם הראשון. אתם איתי? אמר לרבי אלעזר, לרבי שמעון, אבא, שיח מנהלן דאו צדיק. אתה אמרת לי מקודם, זרקת לי מילה, שהשיח זה צדיק. לא שאלתי אותך. מאיפה לך? מה, אתה ממציא לי דברים? אתה זורק לי ככה, שיח זה צדיק? היית אומר לי, שיח זה תפוח, הייתי אומר לך, אוקיי, אז מה?
שיח השדה.
כן, מה זה? שיח מנהלן דאו צדיק, מיני לנו? ואיך נרמז במילה שיח שהוא היסוד? איך הגעת לזה, אבא? אמר לרבי שמעון ברי, אמר לו, בני חביבי, בתשכח חי, במילה שיח, תמצא אותיות חי, שהוא היסוד הנקרא חי העולמים. כן? במילה שיח יש חי, נשאר אותיות עוד שין. שין, מה זה? אי הוא כליל תלת עדרי צון, שהוא, כן, עוד שין, בא לרמוז שהיסוד כלול משלושה עדרי צון, שהם נצח הוד יסוד. היסוד עצמו, כן? כלול מנצח הוד יסוד. נכון? כל ספירה שהיא משולשת, המשולש עצמו כלול מ... שתי הקודמות לו, והוא בעצמו, כמו תפארת, זה חסד וגבורה, וגם תפארת עם משהו חדש. כן, תמיד התוצר יותר גדול מהסכום של שניהם. אל תחשבו למשל של תפארת זה רק אוסף של חסד וגבורה. לא. כן? יש לו גם משהו מעצמו. שהוא מוסיף את ערכו על החסד ועל הגבורה. אותו דבר כאן, היסוד מה זה? נצח והוד. והיסוד עצמו. כמה ספירות יש לי פה? שלוש, שין. של מי? של חי. היסוד נקרא חי. הנה שיח. זאת אומרת שעכשיו רבי שמעון מסביר לרבי אלעזר, מאיפה שיח הפך להיות צדיק. לכן זה ג' קווים נהי שהם ג' עדרי צון, הרובצים על המלכות. למה הוא קורא לזה עדרי צון? כי הם כל הזמן קרובים למלכות, הם רובצים עליה. זה העדרים. היושבת אחריהם. ויסוד הנקרא חי הוא בכללם, לכן נקרא שיח. דאינון שרשע דאילנה, והם נקראים שורש האילן. כן, זה השורשים של האילן. איפה האילן? זה התפאר. אז יש פה שורשים, בוא נעשה אותם הפוכים. ופה זה העץ. בסדר? והם נקראים שורשי האילן. אז יש לך פה נצח, הוד ויסוד, זה השורשים של האילן. וכל זה, איפה זה? תמון באדמה. שהרי אנחנו יודעים שהמלכות מתחילה מפה, נכון? נכון. אז זה כבר תמון בתוך האדמה. אז פה יש לך את רגבי האדמה, שזה המלכות. והעץ תמון בפנים, השורשים בתוך האדמה, והעץ התפארת מעל. כי האילן, שהוא התפארת, נטוע בגן, שהוא המלכות. והשורשים של התפארת הם נצח, הוד ויסוד. הוא מפרש עוד ודר חי על מין, וזה היסוד נקרא חי העולמים. בסדר? למה הוא נקרא חי העולמים? דאי הוא אות בצבא דילה, שהוא אות בנצח והוד שהם הצבא שלו. מה עושה הצבא? מבשל את הזרע בשבילו. בסדר? זה אומר היסוד נקרא חי. למה הוא נקרא חי? חי העולמים, לא סתם חי. כן? שהוא אות בין נצח והוד. הנה הוא בין נצח והוד, והם בעצם מה זה נצח ועוד? צבאות. נכון? אדוני צבאות זה נצח ועוד. למה הצבאות זה נצח ועוד? כי מה עושה הצבא? מבשל. מה זה מבשל? מבשל את כל הבניין הזה, יוצא ובא.
מבשל.
בשבילו, מבשל את הזרע.
מה, בסדר,
זה
מה,
שתי...
מה זה התהליך הזה מבשל? כאילו לוקח משהו שעוד לא מוכן ומכין אותו?
זה זרע שיורד מהעליונים. כדי לעבור למלכות, צריך לחמם אותו. מי מחמם את הזרע? שתי הבחינות שהן ליד היסוד. טרין בעין. טרין בעין. אז לכן צבאות, אי הוא עם מהון כליל תלת דרגין, והיסוד כשהוא כלול שלוש מדרגות נאי, אז יחד עמהם נקרא צבאות, לפי שממנו יוצאים כל הנשמות שהם צבאות השם. והם לקבל תלת ענפין דשין, כנגד שלושה קווים של אות שין. בסדר? אתם איתי או לא? אוקיי. אז יש לנו בעצם שלוש מדרגות. צבא הגנה לישראל. בסדר? ושואל, איך אמרת כי שלושה קווי השין הם סוד נהי? מה אתה מבלבל לי עכשיו? במקום אחר אמרת לי משהו אחר. אמרת לי כבר ששין זה דתלת אבהני נון. זה של, של, של שלושה אבות. אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, ספירות שלמעלה, חסד גבורה תפארת. הלא נודע מלכמן כי שלושה קווי השין רומזים לחגת. אז אבא, תפסיק, אתה סתם כאילו... אני יודע שאתה גמיש, אבל... כן? אז מה התשובה? הוא משיב, כן, משיב שיש שתי בחינות באות שין. דהיינו חלק העליון שהוא ג' ראשי השין, אז הוא אומר לו, אתה צודק, אבל אם אתה כותב את השין, אתה כותב אותה ככה. זאת אומרת שיש את הראשין שלהם, ויש את הגוף שלהם, את הקווים. אז הוא אומר, ג' ראשין, זה כמו שאתה אומר. זה אברהם, יצחק ויעקב. הם ג' קווים של השין, הם נצח עוד יסוד. בסדר? וזה שאמר, אלא השין עילאה, ענפי אילנה. אלא החלק העליון של השין הוא שלושה הענפים של האילן, שהם חסד גבוה תפארת. ושין תתאה שורשי אילנה. החלק התחתון של השין הוא שורשי האילן שהם נצח עוד יסוד. שימו לב שלפי הקבלה, עכשיו אתם מבינים למה השין שפיצית למטה. זה על פי סוד. ככה כותבים שין. כי אפשר לכתוב שין עם קו מתחת.
שזה המלכות, כאילו.
כן, אבל פה זה היסוד. חייב שיסתיים ביסוד. שהוא שפיצי. זה תכונה, זה צורתו של גוף הגבר. לכן זה מסתיים ביסוד פה. לכן על פי קבלה, השין היא חדה. כשכותבים אותה, אם אתם קונים מזוזה או לא יודע מה, כן? אתם רוצים שזה יהיה על פי קבלה או תפילין, השין היא כזאת. כשהוא כלול יחד עם נצח ועוד, נקרא שיח. ומה שכתוב בכל עשב היא אותיות עין בית. מה זה עשב? עין בית שין. ומפרש די יעקב, זה יעקב שהוא תפארת, זה ירנפין, כליל תלת אבהן, אותו דבר כאן, התפארת זה יעקב, שהוא כולל את שלושת האבות, אברהם, יצחק והוא בעצמו, דאינון ענפי אילנה, שהוא כלול משלושה אבות חסד גבורת תפארת, שהם ענפי האילן הרמוזים באות שין, וסלקין לשבעין וטרן שמהן דוויסע ויבוא וית ועולים לעין בית שמות היוצאים משלושה פסוקים של הפסוק שקודם לבקיעת ים סוף. ויסע ויבוא ויד, שהם בחסד גבורה תפארת. כלומר, הטבלה של 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, אתם זוכרים? 72 בחינות כאלה, 72 שמות. דבהה היא שמה, התבריאו עשבין ואילנים, דאינון נשמתין דצדיקיה. אז בזה השם נבראו העשבים והאילנות, שהם נשמות הצדיקים. באיזה שם? בשם עין בית. זה נקרא עשב. כי שם עין בית, זה שורשו בשם עין בית, דיודין שבחוכמה. כן, מאיפה יצא לנו השם הזה עין בית? בשם הוויה הראשון. אם אני כותב את שם הוויה במילוי יודין, אני מקבל 72. וכולם בחינת בחוכמה עשית. בסדר? זה נקרא כולם בחוכמה עשית. מה ההמשך? מלאה הארץ. מלאה הארץ. למה? כי אם אתה עושה זה בשביל המלכות, אז הארץ מתמלא. ומשם שורש הטיפה לבריאת הנשמות, לכן נרמז עניין זה במילות בכל עשב השדה. כן? זה היה שיח, שזה היסוד, ועשב עכשיו, שזה הנשמות. לא. אתה מתכוון לשין של הצד השמאלי? כן. זה תלוי איך אתה סופר את את הקווים. או שאתה סופר את הקווים או שאתה סופר את האווירים. אווירים. בסדר? הוא גם נגמר בשפיץ.
בשפיץ.
כן. כן. נכון. כשדיברתי פה על השין הזאת, זה בעצם לפי האריזל. זה מה שרציתי לומר.
אז אם אני קורא את האווירים פה, זה שתיים.
נקי חלונות. עשה את כל אדם הלכות. אמיתי. עכשיו עולה מעליית מן. הנה הוא חוזר. בסדר? ואמר עוד, כי והי עשב, וזה העשב שהוא סוד עין בית שין, עשב, עלה איתמר, עליו נאמר, ועשב הוא סוד התורה ששורשה בשם עין בית שבחוכמה. כלומר, מאיפה קיבלנו בעצם את התורה? מאיפה יורדת עצמה היא? לא מאיפה התגלתה. היא התגלתה בבינה. אבל מה היא? חוכמה. שהיא הוציאה את התורה שבכתב, שבזעיר אנפין, ואת התורה שבעל פה, שבמלכות. לכן בעצם החוכמה הוציאה שתי תורות. תורה שבכתב, שמיים, תורה שבעל פה, ארץ. בסדר? אז לחוכמה יש שני ילדים.
בית ראשית.
תורה שבכתב, תורה שבעל פה. וזה בעצם כל המציאות שלנו. בראשית, איך קוראים לראשית? חוכמה. ברא אלוהים, בינה, ברא. את התורה שבכתב שמיים, ואת התורה שבעל פה, ואת הארץ. הנה הפסוק הראשון של התורה. מה זאת אומרת? היא קודמת ברעיון, אבל היא מתגלה בסוף. סוף מעשה במחשבה תחילה. תמיד זה ככה. גם ישראל עלו במחשבה תחילה, והם הופיעו אחרונים בהיסטוריה. תמיד זה ככה. מי שיוצא אחרון, נתמן ראשון. כן? אתם מכירים כולם את הסיפור על יעקב ועשיו. מי שנכנס אחרון לתוך הבטן של אמא, יצא ראשון. ומי שנכנס ראשון יצא אחרון, כמו בתוך בקבוק צר. לעבודת הפירוש לתיקון זון הנקראים האדם. האדם, מה זה האדם? ה זה המלכות ואדם זה התפארת. אז האדם זה תפארת ומלכות, כי אות ה היא המלכות ואדם הוא זעיר אנפין. ומה שכתב להוציא לחם מן הארץ, הנה לחם פירושו, כמו שכתוב לחם אבירים אכל איש, מפרש ואי הוא נהמה דאורייתא. מה זה הלחם הזה? הוא הלחם של התורה, לחמה של תורה שלמדו בני ישראל, שירדה מן השמיים, הנקראים הקרואים אבירים. איך קראו למן? לחם אבירים, נכון? שנבלע בתוך האיברים, אומרת הגמרא. אז מה זה לחם אבירים? שזה לחם חזק, אביר זה עצום, כן? עוצמתי. אז זה יצא מהשמיים, זה ירד מהשמיים. לכן בני ישראל אכלו לחם עצום, לחם חזק, לחם בריא, שלא היה בו שום פסולת. לכן לא הלכו לשירותים במשך 40 שנה. לא קטנים ולא גדולים. כי שתו מבארה של מרים ואכלו מאמן, אין מה לזרוק. הכל נבלע באיברים. דבר שהוא פלא בפני עצמו. דאית מרבה שנאמר בלימוד התורה, לך אכול בשמחה לחמך. כן, למה הלימוד התורה נקרא לאכול לחם? זה אותו דבר.
זה לא קשור לאהון?
למה?
חטא אדם הראשון?
כן, זה אותו דבר. כי זה גם תיקון של ייחוד. גם כן, האישה נקראת פת, פת בסלו.
שם נאמר לו ביצבון, לאכול את הלחם.
כן, בגלל שהוא פגם בחיבור הזה. אבל פה לחם זה שלוש הוויות. שלוש פעמים י' כ' ו' כ', 78. לכן, לך אכול בשמחה לחמך. היינו שתלמוד, שמה? שתלמוד?
תלמוד.
אז שתלמד, כן? את לחמה של תורה בשמחה. לך בעצם לאכול בשמחה את התורה, שאתה בעצם מפנים את הרעיונות התורניים בתוכך. ואי הוא לעבודת האדם, והוא לתיקון זון הנקראים האדם. כנזכר, ה ואדם. מפרש ה דה אדם, ה של האדם, היא המלכות. דאית מרבה, שנאמר בה, מוציא לחם מן הארץ. פירוש כי הה של המלכות מוציאה ומשפיעה, כן, לתת את המזון לתחתונים. מן הארץ עצמה שהיא נקראת ארץ. אז כשאתם מכוונים בהמוציא, צריך לכוון שהלחם יורד ממעלה למטה. אז למה מגביהים? כן, כדי להעלות את המן הזה ולהראות שזה בא מלמעלה. הכוונה של חכמי הקבלה בהמוציא, זה לא שהלחם יוצא מן הארץ, אלא מן הארץ. המלכות גבוהה מאיתנו. אנחנו למטה, אנחנו בניה של המלכות. אז אם המלכות מוציאה לחם, זה בכיוון הזה. בסדר? אפשר לקבל טישו? אחד מספיק. תודה. מחילה, תודה רבה. הוא מפרש עוד, מפרש עוד אופן אחר. מהי לעבודת האדם? מה נקראת עבודת האדם? העבודה של האדם? מה זה לעבודת האדם? אמר לת עבודה הכה אלא צלותה. אין עבודה של כאן אלא תפילה. כמאמר חז"ל ברש מסכת תענית על הפסוק, ולעובדו בלבב שלם. מה זה לעבוד? להתפלל. איזו היא עבודה שהיא בלב? הווה אומר זו תפילה. זאת אומרת, העבודה זה בעצם הקשר. כן, תפילה לא במובן שאנחנו מבינים היום, אלא קשר. תפילה במובן הפנימי של המילה, פירושה קשר. ללפות. תפילים. פתיל. דאי היא פולחנה דשכינתה, שהיא עבודה לתיקון השכינה. כלומר, מה העבודה הגדולה ביותר לתיקון השכינה? המלכות זה להתפלל. לכן המלכות קשורה לעמידה, שזה התפילה. תפילה זה תפילת העמידה, תפילת 18. למה קוראים לתפילת 18? אתם מבינים עכשיו למה יש בה 18? כי זה היסוד. עכשיו, אם היא תפילה, היא המלכות, עצם זה שיש בתוכה 18, זאת אומרת שהיסוד והיא מחוברים באותו זמן. וגם היא עבודת י' כ' ו' כ', ודאי. דהיינו, עבודת זעיר אנפין, הנקרא הוויה, עבודת השם. כי על ידי התפילה מעלים מן וממשיכים מוחים לזול. אם לא, לא היה זיבוג. אם זה לא היה עליית מוחים, עליית מן. מתי מתחילים להעלות את המן האלה בשביל הזיבוג? בקריאת שמה שקודמת. כן, קריאת שמה קודמת, היא מכינה כבר את הזיבוג הזה שהתבצע בסוף העמידה. בחלק שנקרא סים שלום.
ההכנות לא פחות חשובות.
הכנות מאוד חשובות לדבר הזה. ועלי תמה, על התפילה נאמר, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. מפרש יצא אדם לפועלו, דהיינו, מה זה יצא אדם לפועלו? דעת צלותה דשחרית. כן, אדם יוצא בבוקר, זה תפילת שחרית.
ועדי ערב.
זה צלה בערבית. תפילה. כן, צלוטה בארמית, סלה בערבית, בבא סלה, זה הדלת של התפילה. אנשים לא יודעים, חושב שזה בבא סלי. שער התפילה, ככה קראו לו, זה שם כינוי. כל צדיק גדול זכה לשם כינוי. הסנדלר, הנגר, בעל האור, כן. דץ לא תד שחרית. זוהי תפילת שחרית, כי זה צריך להיות תחילת פעולת האדם בבוקר. ולעבודתו עדי הערב, דץ לא תד מנחה, זוהי תפילת מנחה. אנחנו יודעים שערבית זה רשות ולא חובה, לכן אנחנו מדברים על שחרית ומנחה. כלומר, במנחה היו נכנסים בני האדם לבית, זה נגמר היום. היו ישנים כשהכוכבים יוצאים. כן, אוכלים בתפילת מנחה, אחרי מנחה, והולכים לישון. וקמים בבוקר מוקדם מאוד. אז לכן, ולעבודתו ולעבודתו עדי ערב, דהיינו צלותה דמנחה, זוהי תפילת מנחה. דאיתם ארבע שנאמר בה, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. ואז תיקן תפילת מנחה.